חדשה עם הגאון הרב מרדכי מלכה, רב העיר אלעד.
שבת שלום ומבורך לכל מאזינינו היקרים. השבוע נקרא פרשת כתצא, ורציתי לעמוד על יסוד היסודות של הבית היהודי. בפרשתנו כתוב, אחת המצוות, כי תיקח איש אישה חדשה, לא יצא בצבא ולא יעבור עליו לכל דבר, נקי יהיה לביתו שנה אחת, ושימח את אשתו אשר לקח. בפסוק הזה מגולם את הדרך, את עצת התורה, איך לבנות את הבית כאשר נבאר. רש"י כותב, ושימח את אשתו, אומר רש"י, ישמח את אשתו, ותרגומו, ויחדה ית את אתה. זה פירוש, ישמח את אשתו. והמתרגם, ויחדה עם את אתה, טועהו. ומי שמתרגם את זה בצורה אחרת, שישמח עם אשתו, הוא נקרא טועה. שאין זה תרגום של ושימח, אלא ושמח. היות והתורה כותבת בחיריק ושימח, הווה אומר שהתורה מצווה את הבעל לשמח את האישה. ואילו היה כתוב ושמח עם קמץ או פתח, המשמעות של זה לשמוח ביחד. אז לכן אומר רש"י, ושמח הציווי הוא לשמח את האישה, לא לשמוח עם האישה. עוד כותב בספר ליקוטי הפרדס של רש"י, הוא כותב, דין החתן כשהוא בשנה הראשונה, אז אני אקרא לכם את הלשון שלו, דין החתן כשהוא נושא אישה באותה שנה צריך לעמוד בעירו, שנה שלמה לכל הפחות, כדי לשמוח עמה כדין תורה, כמו שנאמר בפרשת כי תצא, כי ייקח איש אישה חדשה לא יצא בצבא ולא יעבור עליו לכל דבר, נקי לביתו שנה אחת, ושימח את אשתו אשר לקח. מדברי רש"י הללו למדנו שני דברים. ראשית, שעיקר המצווה שישמח את אשתו ולא שישמח עם אשתו. שנית, בדבריו הפרדס, בספרו של הפרדס, הוא כותב ששנה אחת זה לאו דווקא אלא לפחות שנה אחת. שנה שלמה לכל הפחות. והשאלות הן, מאזינים יקרים, למה התורה מצווה אותנו לשמח את האישה ולא לשמוח עם האישה? מה כואב לתורה שאתה תשמח ביחד? תשניכם תשמחו. אז מה זה רק לשמח את האישה? מה ההסבר בדבר הזה? שנית, איך רש"י הולך ולומד מכאן שהכוונה היא לפחות שנה? לפחות. לכאורה כתוב שנה אחת. מאיפה להביא ללמוד שזה רק לפחות? בפרט שהגמרא במסכת סוטה בדף מ"ג, הרי יש לנו שלושה דברים שהתורה אומרת שנפטרים מהמלחמה. מי בנה בית ולא חנכו, מי נטע כרם ולא חיללו, וגם מי שנשא אישה ולא אירס אישה ולא נשא. והרי שמה זה רק שנה אחת. וכך פוסק הרמב"ם בהלכות מלכים פרק ז' הלכה י', אלה שלא יוצאים באורחי מלחמה ולא מטריחים אותם לשום דבר, זה מי שבונה בית ונושא אישה, ומי שחילל כרם, מי שנטע כרם, עד תום השנה. זאת אומרת, זה שנה אחת. אז איך אפשר לבוא ולומר לפחות שנה אחת? מאזינים יקרים, אני רוצה לומר נקודה חשובה מאוד. בדרך כלל, לצערנו הרב, בתקופות שלנו, שבאמת מתרבים הגירושים והפירודים והבתים שנהרסים, עלינו להתבונן וללמוד מהתורה איך בונים בית. שבעצם, מה שמקובל אחרי שעושים היכרויות, ומתוך ההיכרות נקשרים, והאהבה מתפתחת בין הזוג, וברוך השם, אוהבים זה את זה, עד שמתוך אותה אהבה הגיעו לכלל החלטה להינשא ולבנות בית משותף. וההנחה הפשוטה היא שאותה אהבה תלווה אותם לאורך כל החיים, וכך יהיו זוג מאושר. התורה מלמדת אותנו שזה טעות מוחלטת. אותה היכרות, אותה אהבה נוצצת, בזמן ההיכרות אין לה אפשרות להחזיק מעמד לכל החיים. הדרך היחידה כדי באמת למסד את הבית ושחיי הנישואים יהיו תקינים, זה נעוץ ביסוד היסודות של הבית היהודי. התורה מייעצת לנו, נקי יהיה לביתו שנה אחת. חייב שנה אחת לתת אותה ולהתרכז אך ורק בבניית יסודות הבית בינו לבין אשתו. ואת זה לצערנו הרבה לא עושים. טועים, חושבים שזה בא מאליו, זה כבר עם ההיכרות, עם הקשר שנוצר, זה יכול ללוות אותם עד 120, ולזאת רבים רבים נושרים. יש כאלה ממש בתחילת דרכם, ויש לאחר תקופה, אבל המציאות תופחת על פנינו, כמה בתים נהרסים רחמנא ליצלן. ולכן באה התורה מייעצת לנו את העצה הנבונה הזאת, כמו שנבאר בעזרת השם, מהי העצה הזאת, ואיך מבצעים אותה, וכמה צריך לבצע אותה. נקדים לכך מאמרי חז"ל, הגמרא במסכת יבמות בדף סמך ב' עמוד ב', אומרת, אמר רב תנחום, אמר רב חנילאי, כל אדם שאין לו אישה שרוי בלא שמחה, בלא ברכה, בלא טובה, והגמרא מביאה על כל דבר פסוק, בלא שמחה, בלא ברכה, בלא טובה, בלא תורה. ממשיכה הגמרא ואומרת גם בלא חומה. רב אולה אמר בלא שלום. רבי אליעזר אומר כל אדם שאין לו אישה אינו אדם, זכר ונקבה ברעם. וככה זה הובא, הגמרא הזאת הובאה להלכה בשולחן ערוך. ללמדנו זה לא מוסר, אלא זה מציאות. למה? כי אדם שבלי אישה, אין לו כלום. מה ההסבר בדברים האלה? חזר רוצים ללמד אותנו, נכון שיכול להיות בחור רווק, ובעצם הוא מצליח בעסקים, ויש לו פרנסה, והוא שמח, והוא מאושר, והוא מצליח, והוא יושב ועוש, הוא יושב ועוסק בתורה, והוא לומד תורה. הגמרא רוצה ללמד אותנו כל מה שהוא משיג כאשר הוא עדיין אינו נשוי, אין, זה לא שלם. יש חסר בכל ההשגות שהוא משיג. השלמות היא תהיה אך ורק כאשר נשוי האדם עם אישה. ולמה? כי הזוהר מלמד אותנו שבעצם יש זוהר מעניין, והזוהר הזה הוא המפתח לחיי הנישואים. בפרשת לך לך, שכתב שם הזוהר, אמר רבי אבא, כאשר הקדוש הוא רוצה להוריד את הנשמות לעולם, כל הנשמות הם זכר ונקבה. וכשהנשמה צריכה לרדת לעולם, הן נמסרות לאיזה מלאך שהוא ממונה על ההריונות של הבני אדם, ואז כשהם מורידים אותם לעולם, הוא מפריד בין הזכר לבין הנקבה, הוא אומר לפעמים אחד מקדים לפני השני, וכמובן כל חלק, חצי מהנשמה יורד במקום אחר, נשמה של הזכר במקום, נשמה של הנקבה במקום אחר. ומי יכול לזווג כדי להחזיר את הנשמה לשלמותה? רק הקדוש ברוך הוא שהוא יודע את שורשי הנשמות, ולכן הזיווג הוא רק מן השמיים. הווה אומר, הזוהר מלמד אותנו שבעצם, האיש הוא חצי נשמה והאישה היא חצי נשמה. לכן הזוהר משתמש ומבטא את זה, נקרא פלגה דגופה, חצי גוף. כי אדם לבדו הוא חצי. זה למעשה ההסבר בדברי הגמרא, מה שאמר רבי אליעזר, אדם שאין לו אישה אינו אדם, שנאמר זכר ונקבה ברעם, ויקרא את שמם אדם. הווה אומר, שבעצם קודם כל כדי להגיע לגוף שלם ולא לחצי גוף, צריך שני החלקים. אין אפשרות בעולם שחצי יקבל את כל השלימות שלו, כי הוא רק חצי. לכן גם כל התורה וכל השמחה וכל ההצלחה וכל מה שיש לו, זה רק חצי. הוא לא שלם. השלמות תושג אך ורק בזה שהוא נושא אישה. זה הבסיס בעצם למושג של הנישואים, של חיי הנישואים. לאחר שאדם מבין את הדברים ומפנים שבעצם האיש והאישה זה שני חצאי נשמות, זה שני חצאי גופות שמתחברות, ורק אז הופך לדבר שלם, שמתוך זה אפשר להגיע להשגות ולהצלחות ולשלום ולתורה ולשמחה מושלמת ולעושר ולכל הדברים. מתי זה? זה מותנה בחלק הזה שפרשתנו מלמדת אותנו, שצריך ושימח את אשתו שנה אחת. כותב רב חיים פלטיאל דבר מתוק מדבש. הוא כותב, נקי יהיה לביתו שנה, סופי תיבות זה יוד כווקה. זאת אומרת, כדי שהשכינה, הרי חזל אומרים, איש ואישה שזכו שכינה שרויה ביניהם, איך השכינה יכולה לשרות בן זוג? כשיהיה נקי יהיה לביתו שנה. אם הוא יהיה נקי לביתו שנה, אז היוד כווקה נמצא שם. וכיוון שאז זוכים להשגה הזאת, והשלמות הזאת, לכן כותב השלה הקדוש בשאר האותיות באות שין, אם חס וחליל האדם מקלל את אשתו, הוא מקלל את עצמו, כי היא חצי ממנו. זאת אומרת, לא כמו שאדם טועה וחושב שזה שנינו ביחד, אבל כל אחד לחוד, שפת העם אשר אינה מבינה את המהות של חיי הנישואים. אלא שנינו ביחד זה פירושו של דבר, זה שני חלקים של דבר אחד. הבעל והאישה זה השלמות, זה שני חצאים. ולכן אם אדם עושה משהו לאשתו, או אשתו עושה לבעלה, זה הפשטו עושים לעצמם, כי זה דבר אחד. ומסביר החינוך במצווה תף קוף פה ב', מה הטעם של המצווה הזאת שהתורה מצווה אותנו, נקי יהיה לביתו שנה אחת, אומר הכותב החינוך, שנה שלמה מעת שנשא אותה כדי להרגיל הטבע עימה, ולהדביק הרצון אצלה, ולהכניס ציורה וכל פעולה בלב. זאת אומרת, הקדוש הוא רוצה כדי שהחיבור יתחבר בחזרה, כדי שעכשיו לייצר את החיבור בין שני חלקי הנשמה, זקוקים לשנה הזאת, שהשנה הזאת היא מיועדת לכך, איך לחבר בין שני החלקים האלה. ולכן הנושא של שנה אחת, מסביר לנו הזוהר גם כן בפרשתנו, התורה מצווה אותנו, שאתה צריך ושימח את אשתו. מה זה ושימח את אשתו, אומר הזוהר? המצווה הוא שהחתן ישמח, ישמח באשתו, צריך החתן, זה לשון הזוהר במתורגם, צריך החתן לשמחה ולביתה לה ולתיקוניה. זאת אומרת, הוא אומר שהשמחה, כי אין שמחה על הקלה אלא בגופה ותיקוניה, ומי שמשמח אותה, את האישה, הוא נקרא צדיק. זאת אומרת שבעצם, המצוות ושימח את אשתו, התורה רוצה לתת לנו דגש שכדי לחבר את שני החלקים, חייב להיות תשומת לב והדגש על הדברים שמשמחים את האישה, ולשמח אותה. כי אם המצווה הייתה ושמח עם אשתו, אז כמובן שהשמחה הייתה בהתאם לדברים שמשמחים אותו, והיה עוסק בדברים שבעיקר המחשבה הייתה נעוצה יותר, שגם יהיה לו שמחה מזה ויהיה לו טוב. אומר הזוהר, לא, התורה מצווה אותנו, תשמח אותה בדברים שמשמחים אותה, בתיקוניה, התכשיטים שלה, האיפור שלה, הבגדים שלה, הצרכים שלה. זה מה שיגרום לחיבור בין שני החלקים. רק אז יכולים להפוך לאדם אחד. ולכן התורה מצווה אותנו דווקא לשמח אותה, ולדעת שאותם פעולות שאדם עושה למען זה, הוא נקרא צדיק. הוא עושה רצון השם בזה. כך אומר, אומר הזוהר, שזה דבר שמעורר שמחה למעלה בשמיים, כאשר אדם זוכה לעשות את הדברים האלה. כותב היראים, בסימן רשכ"ח, על המצווה הזאת, הוא אומר, למדנו שבשנה ראשונה, שנושא האדם את אשתו חייב לשמחה, כמו שכתוב, ושמח את אשתו, בכל דברים שהוא יודע שיש לה שמחה. וראה כמה הקפיד התורה על מצוות שמחה, שנפטר מלצאת בצבא. זאת אומרת, אומר היראים, כל המצווה הזאת, אתה צריך לחפש דברים שאצלה זה טוב, לא מה אצלך זה טוב. ולכן התורה הדגישה שזה החלק שחובה על האדם, וכל כך בעיני התורה חשוב הדבר הזה, שפותרים אותו ממלחמה, פותרים אותו ממיסים, כל זה כדי שיתפנה להתעסק ולהתרכז בדבר אחד, במושג הזה, איך לשמח את האישה. אני סיפרתי פעם על המהר"ל דיסקין, שמסופר שפעם אחד, היה איזה זוג, בעל שהיה מתמיד גדול, יושב ולומד, ואשתו סבלה מאוד. למה? הבעל הזה כל כולו רק תורה. יושב ולומד כל היום, מהבוקר הולך ללמוד, חוזר בבית, אוכל משהו, הולך לשבת ללמוד. כאילו האישה זה רוח, לא קיימת בשבילו, מבחינתו עסוק בעניינים שלו. אז הוא לא מדבר איתה, הוא לא יושב איתה, לשוחח איתה. אז היא באה להתלונן אצל הרבנית של המהר"ל דיסקין. אמרה לו שיזמין אותו לדבר איתו. הסכים המהר"ל, הזמין אותו. כשהוא הגיע, כמובן הכניסו אותו לבית של המהר"ל, והוא נכנס לחדר שהמהר"ל יושב ולומד. והמהר"ל ממשיך הלאה לשבת וללמוד, שקוע בסוגיה, הוא לא מתייחס אליו. וככה הוא נותן לו לשבת ולשבת, והוא מתרגז מה קורה למהר"ל, הזמין אותי והוא לא מדבר איתי מה הוא רוצה ממני, ומנסה לעשות רעש, אולי המהר"ל לא שם לב, שקוע בסוגיה, לא מתייחס לשום דבר, ככה עובר שעה, שעתיים, ואז הוא קורא לאשתו, המהר"ל דיסקין, מתעלם ממנו עדיין, ואשתו נכנסת, הרבנית נכנסת, והוא אומר לה לשבת, יושבת לידו, ושואל אותה מה שלומך, נו איך היה היום, מה עשית היום, איזה בישול עשית, איזה תבשיל, האם הלכת ככה, עשית ככה וכו', פשוט שיחות של מה וכך, שיחות כמו שאומרים שיחת נשים, מה שצריך, מה עשית, מה לא קנית, מה פעלת, ככה יושב, אחרי שהוא גמר לשוחח איתה, אז גמר, אשתו הולכת, ואז הוא קורא לו לשבת. אומר לו, אברך יקר, אני רוצה לשאול אותך שאלה. תגיד לי, אתה יושב פה שעה, שעתיים שאני לא מתייחס אליך. איך הרגשת? אומר לו, ממש אני השתגעתי כבר, לא ידעתי מה קרה. הרב הזמין אותי ולא מדבר איתי. אמר לו המהר"ל, תשים לב. אתה רק שעתיים אני לא מדבר איתך, אתה כבר מאבד העשתונות. מה אשתך, תגיד, שכל היום אתה לא מדבר איתה, ולא כל היום, כל השבוע, כל החודש. איך אתה חושב שהיא יכולה לשרוד איתך? זו הדרך לבנות בית? אתה יודע איך בונים? לא יושבים ולומדים בספר וזהו זה. ראית איך מתייחסים לאישה, ראית? קראתי לרבנית כדי שתראה דוגמה, מה שלומך, איך את מרגישה, איך עבר עלייך היום, מה עשית, מה קנית. לתת את התחושה, את התשומת לב, את היחס, את המילה הטובה. איפה אתה נמצא? אתה חושב שככה אפשר לבנות בית? אי אפשר להצליח בדרך הזאת. רק אז הוא הבין כמה טעה בדרכו. אני בדיוק אצלי היו שתי מעשיות כאלה, שפנו אליי בעקבות המצב הזה, שבאמת הבעל יושב ולומד ושוכח מהבית. וממש הבתים עמדו, שני בתים עמדו להתפרק. של תלמידי חכמים שיושבים ולומדים והכל. קראתי להם ואמרתי להם בדיוק את אותם דברים. כמה אתם טועים, לא זו הדרך לבנות בית. אישה, זה לא מדובר, אישה כמו שהרב יחזקאל אברמסקי אומרים עליו, שהיה אומר, לא צריכים למסור לאישה שיחות בפחד יצחק, חובת לבבות. לדבר איתה דברים פשוטים על המקולת, על העבודה. אישה זה לא חברותה. ככה סטייפלר היה אומר, כשהם יושבים מדברים עם אישה, מדברים איתה על דברים הכי פשוטים, ולדעת שזה עבודת הקודש, עבודת השם, זה כמו שהזוהר אמר, כי התשומת לב אליה, זה חלק מעבודת השם, זה חלק מבניית הבית. ראיתי מעשה גם כן שסיפר הרב מרדכי רוט, הוא סיפר שפעם אחת הוא פגש איזה ראש שיבה גדול, שהוא חיפש לביתו איזה בחור רציני שיושב ולומד, למדן, מתמיד, באמת כל השטחנים הללו ושיבחו את הבחור הזה, משהו מיוחד, ובאמת לקח, התחתנו, אבל ככה הדברים נמשכו, חשב שהוא מצא גדול הדור הבא, והנה, אז פגש אותו הרב רוט, אז הוא אמר לו שהוא מחפש עכשיו שידוך לבת השנייה, אז הוא אמר לו, בטח אתה מחפש כמו כן משהו כמו שהיה בפעם הראשון, חיפשת בחור פצצה בשפתנו. אמר לו, לא, אני מחפש בחור עם מידות טובות. אמר לו, אתה יודע מה קרה עם הבת שלי הראשונה? כעבור 5 שנות נישואים, היא באה אליי ואומרת לי, אבא, אני חייבת לומר לך שאין לי אפשרות להמשיך הלאה לחיות. אתה מכרת אותי, לשפחה מכרת אותי. הבעל שלי רק לומד, יושב ולומד, ורק לומד, ועם הסטנדר, אין אישה, אין בית, אין ילדים, אין כלום. אני לא מסוגלת לחיות. יש כבר 4 ילדים, ואני הכל צריכה לעשות, לעבוד, לפרנס, להלביש, הכל בבית. פשוט מכרת אותי לשפחה. זה תלמיד חכם? מאז הבנתי שלא מחתנים את האישה עם ספר, מחתנים את האישה עם מידות טובות. וכמובן שהדברים האלה, דיברו על זה כדי לתקן, ללמדנו מוריי ורבותיי מאזינים עיקרים, ושימח את אשתו, התורה מדגישה לנו, האמצעי כדי לדבק בין שני החלקים, צריך לתת את התשומת לב, את היחס, לדברים שהאישה מעניין אותה, לדברים שמסמכים את האישה. זהו ושימח את אשתו. זה האמצעי לחבר בין הדבקים. ועל מה ששאלנו לך אורה, מניין לרשי, שלפחות שנה אחת, אז ראיתי באיגרת לחתן בשם הרב שלמה זלמן אורבך, זכרון הצדיק ברכה, אז הוא אמר, תדעו לכם שהמצווה הזאת היא רק לפחות שנה, אבל זה מצווה תמידית לכל החיים. מאיפה הוא אומר, מאיפה הראיה? הוא אומר שהרי, איך כתוב בפסוק? לא יצא לצבא, נקי לביתו שנה אחת. לא יצא בצבא ולא יעבור עליו לכל דבר, נקי לביתו שנה אחת. אחר כך ושימח את אשתו אשר לקח. הוא שואל, אם ושימח את אשתו, זה גם כן מיועד רק לשנה, אז היה צריך לכתוב בתורה, אחרי שהוא אומר, ולא יעבור בצבא, ושימח את אשתו, ולא יעבור עליו דבר, רק יהיה לביתו שנה אחת, ככה שהשנה אחת תהיה על הכל. למה אחרי שאמר שנה אחת לגבי הצבא, אז הוסיף ושימח את אשתו, אלא ללמדנו, שבעצם החלק הזה הוא חובה, לא רק לשנה ראשונה, זה מינימום שנה. ואני חושב זה הפשט גם באמת ברשי בפרדס. כי רשי בפרדס שכותב לפחות שנה אחת, הוא אומר כמו שכתוב בתורה. מה פירוש כמו שכתוב בתורה? בתורה כתוב נקי ביתו שנה אחת. אלא הכוונה כמו שכתוב בתורה שאת המשימח נכתב אחרי שנה אחת. ללמדנו שהמשימח זה מצווה תמידית. זה לפחות שנה אחת. זה המינימום שנה אחת. זה הדבר הבסיסי שבלעדי זה לא יכול הבית להתקיים. אבל את השנה אחת ודאי צריך להשקיע בה, לתת את התשומת לב לאישה, לתת את הדגש על הדברים שמסמכים את האישה, להיות זהיר בלשונו כמו שמרמז בעל התורים, שהוא אומר שלא נקי, שיהיה נקי בדיבור, הוא אומר הרמז בגלל שכתוב הפסוק לכל דבר נקי, הכוונה שהדיבור שלך יהיה נקי, לתת את תשומת לב, לתת סדרי עדיפויות לדברים שהאישה, למשל, היה מסופר, ראיתי את המעשה, כבר סיפרנו פעם בספר סביב שולחנו של המגיד, שמסופר על הרב שלום אייזן, שהוא היה מורה צדיק בירושלים, שפעם בא אליו איזה אברך עם איזה אתרוג, משהו מהודר במיוחד ממנו, והוא בא לשאול, לשאול על ההידור שלו, הסתכל, ואז אומר לו, האתרוג הזה הוא אתרוג מושלם, אבל תגיד לי, אתה יודע, כמה מחיר שילמת עליו? אמר לו, אתה יודע מה, אני מציע לך, לא, אני מציע לך שלא לקחת כזה אתרוג. יותר חשוב שתיקח אתרוג כשר, ואת יתרת הכסף, לך תקנה בגד לאשתך לשמח אותה בחג. זה חשיבה על האישה. זה יותר חשוב, זה הידור הרבה יותר גדול מההידור באתרוג. זה תפיסה של גדולי ישראל. מסופר על הסטייפלר, לפעמים היה, אחרי שהוא גומר ללמוד מאוחר, אם הוא רואה כלים במטבח, והוא יודע שאשתו לא הספיקה בדרך כלל למנקת המטבח, אבל אם הוא רואה שהיא לא עשתה, כנראה הייתה עייפה, הוא הולך עושה את כל הכלים כדי שתקום מחר האישה, מטבח נקי, וואי, איזה שמחה, איזה שמחה זה עושה לאישה. לפעמים אני למדתי מהסטפלר, אני מנסה, אני רואה את התגובה, איזה שמחה זה עושה. זה עושה טוב על הלב לאישה. כך צריך לחשוב. הרב שבדרון מספר סיפור יפה מאוד, שהוא מספר על כזה דבר, שפעם אחד, אחד מנכדי החפץ חיים, נכנס לישיבת לקווד ללמוד, בתור אברך, כמובן זה היה התפארות של הישיבה, שזכו שהנכד של החפץ חיים לומד אצלם, זה היה דבר עצוב, אבל מה קרה לצערנו הרב, האברך הזה, עם כל משהו מנכד של החפץ חיים, לפעמים הוא לא מגיע לתפילה, לפעמים מגיע באיחור לתפילה, זה קצת צרם להם, בכל זאת זה נכד של החפץ חיים, גם מהווה דוגמה לאחרים, וזה קצת משפיע על אחרים, החליטו הראש שיבה במשגיח לקרוא לו לשוחח איתו, ואז כאשר קראו לו, שמע את ה... אמרו לו איך יכול להיות, זה... מה הסבא שלך היה אומר על כזה דבר, אמר להם, אני אגיד לכם את האמת, אני באמת, הרצון שלי להגיע כל יום בזמן הראשון לתפילה. אבל לצערי, מה קורה לי? כשאני בא ללכת, אני שומע אישה שמתמוטטת. שומע, אומר, בלי עין הרע, יש לה כמה ילדים. ואני שומע, הילד הזה בוכה, והילד הזה צועק, והילד ההוא, וכו'. בגלל הדברים האלה, אז אני פשוט לא יכול להגיע, לא יכול ללכת. אני לא יכול, אין לי, הלב שלי נקרא לשמוע את הצעקות האלה. אז אני הולך לעזור לה. אחרי שאני עוזר לה, אז אני נרגע, זה רוצה בקבוק, זה רוצה בגד, זה רוצה סנדוויץ', וכן על זה הדרך. ולכן אני לפעמים מצליח מהר יותר, לפעמים פחות, אבל זה מה שאני עושה. שמעו את זה, אמרו, זה רק נכד של החפץ חיים יכול להיות כזה רגיש, אשריך מתוך חלקך, לא ידענו. אבל עד הרבה באמת אולי תגיד, סתם יש איזו אלמנה כזאת בשכינותך, שצריכה זקוקה לעזרה, אולי גם כן נגיש לה, גם כן נשתדל להשתתף במצווה, לעזור לה. אמר להם אותו נכד של החפץ חיים, אמר להם, הוריי ורבותיי, כבוד הרבנים היקרים, האישה הזאת היא לא אלמנה ולא גרושה, היא אשתי, והילדים הם שלי, אבל האם בגלל זה אני יכול להתאכזר עליה? האם עליה אני לא יכול להתחשב בגלל שהיא אשתי, אז אני לא אעשה חשבון על הצער שלה, על המצוקה שלה, הילד הזה בוכה, הילד הזה רוצה מוצאת, זה רוצה בקבוק, זה רוצה בגד. איך אני יכול ללכת ולהשאיר אותה עם כל המצוקה הזאת, עם כל הצער הזה? התפעלו כל כך הרשיבה במשגיח, אמרו, רק נכד של החפץ חיים יכול לחשוב ככה על הבית שלו. זה תפיסת עולם. זה החשיבה הנכונה. איך לתת את כל עצומת לב ולתת את הדגש על הדברים האלה. והחובה היא לעשות, להיות נקי לביתו שנה אחת כזאת. מרן החידה כותב יסוד עצום בספרו פתח עיניים, בכמה מקומות, במסכת יבמות בדף קופתת ובמסכת קידושין קפתת. הוא אומר על הפסוק שכתוב בתהילים במזמור למתחת, אין שלום בעצמי מפני חטאתי. אומר מרן החידה, הרמז בכך, שהאישה היא המראה שלו, איך הוא אצל הקדוש ברוך הוא, איך הוא כלפי שמיה, האם באמת הוא אהוב למעלה או לא, שברגע שהוא רואה שיש שלום בית ויש שמחה בבית, סימן שבאמת הכל בסדר, גם כלפי שמיה. אבל כשיש ריב, אז צריך לדעת שזה בגלל החטאים שלו, בגלל שהוא נכשל. והוא אומר, זה הרמז בפסוק, אם אין שלום בעצמי, עצמי זה עצם מעצמי עם אשתי, אם אין שלום, זה הכל מפני חטאתי. כיוון שאם הוא ירצוי לפני המקום, הרי מה כתוב בפסוק? ברצות השם דרכי איש, גם אויביו שזו אשתו ישלים עמו. אם כן, האישה היא המראה, משקפת את מצבו הרוחני של האדם. לכן מוריי ורבותיי, מאזינים יקרים, אני חושב שמכאן אנחנו לומדים יסוד היסודות של בניין הבית היהודי וחיי הנישואים, כדי שיהיו מאושרים, כדי שחיי הנישואים יהיה בניין לעד, לא בניין ארעי, לא בניין זמני. חייבים לאמת את עצת התורה הקדושה, של הדעת שהשנה הראשונה צריך להשקיע בה את כל הכלים שיש לו, כמה שיותר תשומת לב, ולהעניק אהבה, ולקנות, ולשמח, כי זה הדרך של החיבור שיהיה חזק ויוכל להחזיק מעמד. לא להסתמך על ההיכרות, על אותה אהבה נוצצת שנוצרה מתוך היכרויות, מתוך פגישות. זה חולף, מהר מאוד חולף. אין לזה בכלל יציבות, זה לא יחזיק מעמד. זה מהר מאוד מתפורר, כי נכנסים לשגרת חיים. האהבה האמיתית שנוצרת בין בני הזוג, זה רק כאשר משקיעים לאחר הנישואים, שנה שלמה לפחות, כמו שאומר רש"י, כמו שאומר הרב שלמה זלמן אוירבך זכרונו צדיק וברכה, זה רק מינימום שנה. ובלעד זה הבית הוא מעורר, היסודות של הבית הם רעועים, הבית לא יכול להחזיק מעמד, הבית מתמוטט. ולכן גם אלה שלא הצליחו ולא ידעו מזה, מחוסר ידיעה, לא נתנו את דעתם על זה, לא חשבו מספיק שצריך להשקיע בשנה הראשונה של חיי הנישואים, ונכנסו ישר מאחרי שבע ברכות, נכנסים לשגרת חיים ישר, וכל אחד חי את החיים שלו ועסוקים, אין תשומת לב, אין כלום. לחמנת סמבטים כאלה בדרך כלל לא מחזיקים מעמד, לצערנו הרב. אז העצה היא שכל יועצי נישואים אומרים, שאם לא השנה הראשונה עשית, תעשה את זה כל רגע נתון, יכולים לעשות את זה. להקדיש לזה תקופה, איך לתת את כל התשומת לב, אבל אך ורק לחיבור הזה. זה הדרך כדי לזה. חשבתי אפילו אולי אפשר לרמז את זה גם כן בפסוק. שהרי למה התורה כותבת נקי לביתו שנה אחת? למה לא שנה ראשונה? אלא שזה לא באמת לא מיועד רק לשנה ראשונה. צריך שנה אחת. לתת את המינימום, זה חייבים את המינימום של שנה אחת. לכן צריך אדם לדעת שאת הדבר הזה לא לוותר עליו. ומי שלא עשה אותו ורוצה למסד את הבית שלו, לתת חיזוק, זה הדרך כדי להצליח. לתת את התשומת לב, את הדעת, איך לשמח את האישה, איך להתייחס לאישה, לשבת ולשוחח, לשבת לאכול ביחד, לדבר ביחד, לטייל ביחד. אני אומר לכם, אני למעשה הייתי מתמיד גדול כשהתחתנתי, לא הלכתי לכולל ערב ולא למדתי אמנם את הזמנים, את הסדרים של היום, אבל יותר מכך הייתי משקיע לשבת לאכול ביחד, לטייל ביחד יום יום, כדי להתחבר. זו הדרך לבנות את הבית נכון. זה הדרך שכאשר האישה מרגישה חיבור ממש, אז ממילא היא מוסרת את נפשה בשבילך, אז הוא יוכל ללכת לשבת וללמוד אחרי זה. כיוון שאחרי שיש חיבור חזק, אז הכל איתן. והשומע לעצת התורה הקדושה, מובטח לו שיהיה לו חיים מאושרים, חיים מוצלחים, מובטח לו שיהיה בניין עד עד, ורוב טובה וברכה, והשראת השכינה בביתם, אמן ואמן. שבת שלום ומבורך לכל מאזיננו היקרים.
מאזינים המעוניינים לקבל את דברי התורה בדואר אלקטרוני יכולים לשלוח את כתובתם בהודעה למספר הטלפון 050-6000-318, מכיוון שהגאון הרב מלכה עורך כרך שני על 5 חומשי תורה מהשיעורים ששודרו ברדיו להוצאתו לאור, בצירוף דיסק שמע מהשיעורים, כל המעוניין להשתתף בזיכוי הרבים להוצאת הספר יכול להתקשר ל-050-6000-318.